שלום לכם, אהוביי, ידיי, מרב רמותיי, השיר הזה נמסר לזכות אבי מורי ואמי מורתי שיחיו, ולזכות מרדכי אליהו לבן יוסף הלוי, לזכות שמחה בן החגיתו, שמואל אלכסנדר בן החגיתו, ומבוסס על פי תורתו של הגאון רבי משה שפירא זצ"ל. רבותינו הראשונים, לכאורה, נחלקו במהות המצווה שעשו למקדש ושכנתי בתוכם. שון הרמב"ם, מצוות עשה לעשות בית, והשם מוכן להיות מקריבים בו קורבנות, וחוגגים אליו שלוש פעמים בשנה, שנאמר ועשו לי מקדש. אלא המצווה היא בעצם לעשות בית מוכן לעבודה, והבית הוא בית לשם עבודה, לשם הקורבנות. בספר המצוות מוסיף הרמב״ם, שציוונו לבנות בית עבודה, בו יהיה הקרבה והעברת האש תמיד, ואליו תהיה על האיכה ועלייה לרגל והקיבוץ בכל שנה. עד כאן דבריו. המצווה היא שבמקום הזה יקריבו קורבנות, במקום הזה תהיה איש תמיד, ולמקום הזה יעלו לרגל שלוש פעמים בשנה. כמו שכתוב, יראה כל זכורך את פני אדון השם. זאת דעת הרמב״ם. לכן לדעת הרמב״ן, כפי שהיא מפורשת בתחילת פרשת תרומה, עניין המצווה היא שנצטווינו לבנות בית שישכון בה אותו כבוד שנתגלה בסיני. מעמד הר סיני צריך להישאר איתנו, וזה מתקיים ועשו במקדש. במשכן כביכול בורא עולם ממשיך ומדבר עם משה רבנו, ממשיך ומגלה ומוסר לו דברי תורה מבין שני הקרובים. מוסיף הרמב"ן שהקרובים העשויים זהב מעל הארון זה דוגמת מראה כבוד השם כאיש אוכלת בראש ההר, כמו בהר סיני, והזהב אותו זהב אמיתי שממנו נעשו הכלים, הוא מראה אש, וכך בצורה כזו ממשיך מעמד הר סיני. הכבוד שנתגלה בסיני ממשיך להתקיים. הרבה מדרשים יש כדברי הרמב"ן. כפי שידוע מפורסם מאוד המדרש בשמות רבה, משל המלך שהשיא ביתו היחידה, ואמר לחתנו, איני יכול למנוע אותך ולקחת את ביתי כי אשתך, אבל יבקש עשו לי כיתון אחד שבכל מקום שאתם הולכים, אוכל להצטרף אליכם ולהיות יחד איתכם. כיתון מיוחד לי. כך אמר הקדוש ברוך הוא אחרי שהוא נתן את התורה, שהיא ביתו היחידה האהובה, לפרוש ממנה איני יכול. בבקשה מכם, בכל מקום שאתם הולכים, עשו כיתון אחד. שהכיתון הזה יהיה מקום שאני אוכל להיות יחד איתכם, ויחד עם אותה תורה שהיא ביתי היחידה שאיני יכול לפרוש ממנה. מסתבר שהרמב"ן מתכוון למשכן. בבית המקדש לא שייך לומר את המילים לכל מקום שאתם הולכים. בית המקדש לא הולך, הוא קבוע במקומו. מקומו מדויק מאוד. והרמב״ם מתכוון לבית המקדש, ולשיטתו, בניין הבית בירושלים, גם הוא נלמד מאותו פסוק, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. והנה, כפי הנראה, הרמב״ן לא חולק על הרמב״ם. ואף לדעתו, הפסוק הזה מדבר גם על המשכן וגם על הבית. אבל לדעת הרמב״ם, נקודת העיקר היא, כמו שזה היה במשכן, עיקרו של בית זה בית שמשם מתגלה תורה. משם תצא תורה. אותו כבוד, אותו גילוי שכינה בסיני, נמצא בבית, וממשיך ומגלה תורה. והנה לכאורה במשכן שהיה 40 שנה במדבר, המשיכו להתגלות דברי תורה. אבל במקדשות לא התגלו יותר דברי תורה. לא בבית המקדש הראשון, ולא בבית השני. ובבית המקדש השני אף חסרו אהרון והקרובים. יוצא שהמקדשות לא המשיך בורא העולם למסור. מהמקדשות לא המשיך בורא העולם למסור כביכול דברי תורה מבין שני הקרובים. הרי מצוות ועשו לי מקדש מתקיימת כאמור גם בבית המקדש. בהכרח לדעת הרמב"ן חייבים לומר שמה שכתוב בפסוק כי מציון תצא תורה ודבר השם ירושלים. כל גילוי של דברי תורה מקורו במקדש. כל גילוי, כל הבנה, כל תפיסה של דברי תורה, מקורם במקדש. מציון תצא תורה ודבר השם ירושלים. ואומנם הגילוי בפועל שכביכול בורא עולם מדבר עם משה רבינו ומסר לו דברי תורה לא היה. אבל כל גילוי של תורה ממשיך מכוח בית המקדש. ובבית הראשון אף המשיך מהארון והקרובים. מציון, משם יוצאת ומתגלה התורה. ומצינו כי הגמרא דורשת פסוק זה כי מציון תצא תורה להלכה אף על בית שני. ושכתוב בבא בתרא, שלפנים בישראל לא היו בתי ספר לתינוקות של בית רבן, ומי שהיה לו אב היה מלמדו תורה, ומי שלא היה לו אב, לא היה לומד, ואז התקינו, זו הייתה התקנה הראשונה, שיעמידו מלמדים בירושלים ושם יהיה מקום לימוד לתינוקות של בית רבן. היינו רוצים ללמד תינוקות, יביאו אותם לירושלים, ושם הם ילמדו. הגמרא אומרת, מה ידרוש? כי מציון תצא תורה. איך הייתה תקנת רבי יהושע בן גמלא? שכן שיהיו מעמידים מלמדי תינוקות בכל פלח ופלח ובכל עיר ועיר. אבל לכתחילה, כדי לקיים כי מציון תצא תורה ודבר השם ירושלים, העמידו מקומות לימוד תינוקות של בית רבן רק בירושלים. כך אנו מוצאים בבית המקדש הראשון את עניין הנבואה, כמו שכתוב בירושלמי בסוכה, אמר רבי יונה, יונה בן אמיתי מעולי רגלים היה ונכנס לשמחת בית השואבה, ושרת עליו רוח הקודש. יונה בן אמיתי הנביא קיבל את נבואתו בשמחת בית השואבה, שהייתה בבית המקדש בירושלים, שם שואבים רוח הקודש, ושם הוא נהיה לנביא. הנבואה עצמה ניתנה בסיני, כמו שכתוב בפרשת הנביא, נביא מכירוך מאחיך כמוני, הקים לך השם אלוקיך אליו תשמעו. ובהמשך כתוב, ככל אשר שאלת מי השם אלוקיך בחורב, ביום הקהל אמור, היינו, הנבואה מקורה במעמד הר סיני. שם המקור לעניין הנבואה בתורת ישראל. אנחנו כלל ישראל ביקשנו מהבורא העולם, ככל אשר שאלת מי השם אלוקיך ביום הקהל אמור, לא הוסיף לשמוע את כל השם אלוקי. לכן דבר איתה אתה עמנו ונשמע. היינו שדברי השם לא יגיעו באופן ישיר אלינו, אלא נקבל אותם דרך נביא, נקבל אותם דרך משה רבנו, ונאמר על, ונאמר על כך, היטיבו אשר דיברו, נביא יקים להם מקרב אחיך כמוך, ונתתי דבריי בפיו, ודיבר עליהם את כל אשר עצבנו. והדבר הזה היינו המקור של הנבואה, נעתק לבית המקדש. וכך התורה מתגלה דרך בית המקדש, וגם הנבואה שהם הדברים שנתגלו בהר סיני. בני הדברים האלה בעצמם מתגלים גם במשכן וגם במקדש, אבל במשכן זה היה שייך יותר לעשוי כיתון אחד. ובכל בורא עולם רוצה להיות יחד עם ביתו היחידה, אינו התורה שם כביכול בורא עולם רוצה לשכון. לא להיפרד, לפרוש ממנה איני יכול, כמו שכתוב שם. בני הרמב"ם מביא את הדין, אחר שכבר אין יותר מצווה לבנות משכן. זה הדבר שקרה פעם. ואילו עכשיו, המצווה היא לבנות מקדש במקום אשר יבחר השם. והמקום הנבחר הוא נמצא והוא מקום ידוע. והמצווה לבנות בית המקדש היא המצווה שנשארה איתנו לדורות. זאת המצווה. כבר לא חייבים וגם לא יכולים לבנות משכן. אין כבר אפשרות כזאת. המשכן נגנז ואיננו. ומאז ואילך השרת השכינה היא רק באותו מקום קבוע שזה בירושלים. מעכשיו כשמדברים על המקדש, דעת הרמב"ן היא שהמקדש היא כדי שיהיה לנו מקום עבודה. מקום להקריב קורבנות ולחגוג אליו שלוש פעמים בשנה. וגם לקיום האש, לשון הרמב״ם בספר המצוות. אכן הדעת נותנת שהטעם שכתוב ברמב״ם שהוקם הבית כדי להראות אליו שלוש פעמים בשנה, הרי שלא סוף דבר הוא קיום המצווה של ראיית פנים. אלא עניינו, כפי שהבאנו מהירושלמי על יונה בן אמיתי, כאשר עולים להראות לפני השם. הרי לנביא היום יקרא לפנים הרואה, כמו שכתוב בשמואל א' פרק ט'. כשבאים לראיית פנים, לראות ולהראות, אז רואים, משם שואבים רוח הקודש. ונמצא שהנביאים יונקים את נבואתם משם, מהמקום הזה, באופן שגם לדעת הרמב״ם, הבית הוקם כדי להקריב בו קורבנות. וכדי שהוא ימשיך את מעמד הר סיני. על ידי מצוות ראייה ממשיך מעמד הר סיני. חזר דורשים בשמות רבה את הפסוק במשלי תן לחכם ויחכם עוד. זה לשונה. דבר אחר תן לחכם זה בצלאל. המוצא בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא למשה עשה משכן, בא ואמר לבצלאל, אמר לו, מהו המשכן הזה? אמר לו שישרה הקדוש ברוך הוא שכינתו בתוכו מלמד תורה לישראל תורה. אגב, שוב אנחנו לומדים ש... זה עניינו של המשכן, ללמד תורה לישראל. אמר לו בצלאל, והיכן התורה נתונה? אנו לוחות הברית. אמר לו, משאנו עושים את המשכן, אנו עושים הארון. אמר לרבנו משה, אין כבודה של תורה בכך, אלא אנו עושים הארון, ואחר כך המשכן. לפיכך זכה שיקרא על שמו, שנאמר ויעץ בצלאל את הארון. בצלאל אמר שאין זה כבודה של תורה שהיא תחכה עד שיעשו את המשכן, ובינתיים לא יהיה לה מקום משלה. התורה צריכה מקום מיוחד לה, מקום משלה. היא לא יכולה להמתין. צריך לעשות ארון מיד, אלא נעושים ארון ואחר כך המשכן. לכן לפיכך זכה שיקרא על שמו, שנאמר ויעש בצלאל את הארון. הנה יש כאן תמה, משום שאנחנו רוצים שבצלאל עצמו אמר את ההפך, כפי שמפורש בגמרא בברכות בפרק הרואה. אמר רב שמו בר נחמני, אמר רב יונתן, בצלאל השם חוכמתו נקרא. בשעה שאמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, לך אמור לו לבצלאל, עשה לי משכן ארון וכלים. הלך משה והפך ואמר לו, עשה לי ארון, כלים ומשכן. אמר לו משה רבינו, מנהגו של עולם, אדם בונה בית ואחר כך מכניס לתוכו כלים. ואתה אומר לי, עשה לי ארון וכלים ומשכן. כלים שאני עושה להיך נכניסם, עד כאן בדברי הגמרא. בצלאל אומר למשה, אתה מצווה עליי לעשות דבר שהוא נגד היושר, נגד מנהגו של עולם. לא כך נוהגים בני אדם. שמה כך אמר לך הקדוש ברוך הוא, עשה משכן, ארון וכלים. אמר לו, שמה בצל כל היית וידעת. היית כנראה בצל כל, מזה אתה יודע. לכן הוא נקרא בשם בצלאל, השם חוכמתו, שעקב בכל בצילו של בורא העולם. כשרבינו הפך את מה שהקדוש ברוך הוא אמר לו, ובצלאל חזר וישר לו. אבל קשה, כי זה ההפך הגמור ממה שכתוב כאן במדרש. שבצל היה זה שאמר למשה רבנו שאין כבודו של תורה שהיא תמתין עד שיבנה המשכן. לכן חייבים לעשות ארון מקודם, אחר כך נבנה את המשכן. לכן ארון נקרא השם בצלאל, דיווקן בצל תובע שיבנו משכן קודם, ואחר כך יכניסו את הכלים. אנחנו מוצאים את בצלאל תובע תביעה אחת, תובע גם את היפוכה. בצל תובע שיעשו ארון לפני משכן, בצל תובע שיעשו משכן לפני הכלים. ובעצם בקשת בצלאל לעשות את הארון לפני שעושים את המשכן, היא נגד פשוטן של מקראות. כאילו הציווי של ויעשו ארון עצי שיטים נאמר אחרי הציווי של ויעשו למקדש ושכנתי בתוכם. וכאן במדרש כתוב שבצלאל זכה להיות זה שעשה את הארון. כי בנקודה הזאת כאילו משה רבינו למד ממנו מה לעשות. והנראה בזה שפשוטם של דברים לדעת רוב הראשונים, כך גם בכמה מדרשים, שהציווי על מלאכת המשכן נאמר אחרי חטא האל. ואף שאין זה סדר המקראות, אין מוקדם ומאוחר בתורה. בכמה ראשונים כתוב שלפני חטא האל לא היה צריך מקום מיוחד להשראת השכינה. בכל עולם כולו, כשאדם ישראל עוסק בתורה, שם נמצאת השכינה. לא צריך מקום מיוחד ומקום מסוים ומיוחד. בכל מקום שאנחנו נמצאים, שם נמצאת התורה ושם זו השראת השכינה. לכן, אחרי חטא העגל, נתחדש שאנו תלויים בהרבה גורמים. התורה לא נמצאת איתנו לגמרי. כך הוא אף פשוטם של דברים שתחילת ההתעסקות במלאכת המשכן הייתה למוחרת יום הכיפורים כשמשה רבנו ירד עם לוחות השניים. אז ביוד א' בתשרי הוא ציווה על מלאכת המשכן. ביוד ב' ויוד ג' הביאו נדבה עוד בבוקר ובבוקר. שני בקרים הביאו נדבה. בידה לדספו ומיינו וסדרו הכל. ובתדווה והחלו לטפל בפועל במלאכת המשכן. לכן זה תאריך של המועד של חג הסוכות, השם המשכן. זה הזמן שבו התחילו להקים את המשכן. הגר"א אומר זאת בפירוש. הוא מעריך בזה הרבה. והדברים ידועים. פרשת עקב, משה רבינו מוכיח את ישראל ומספר להם את כל מה שקרה, את כל מה שחטאו, ואיך הוא היה צריך לעלות למעלה להר, אחר כל תוכחה, שמשה רבינו מספר לכלל ישראל ותנפל לפני השם את הרבים היום ואת הרבים הלילה אשר נפלתי, כי אמר השם להשמיד אתכם, לתפל על השם, ואומר השם אלוקים, אל תשחט את עמך ונחלתך, אשר פדית בגדלך, כולי, זכור לעבדך לאברהם יצחק ויעקב על תפן, על קשייה מזה עובר אשר עובר חטאתו. אחרי שהוא מספר בשבחנו ואומר, והן עמך ונחלתך אשר הוצאת בכוחך הגדול ובזרועך הנטויה. אחר מכן אמר, בעת ההיא אמר השם אליי, אמסר לך שני לוחות אבנים כראשונים, ועלה אליי ההרה, ועשית לך ארון עץ. ורש"י שם הביא את דברי חז"ל לסוף מ"ם יום, התרצה לי ואמר לי, פסל לך, ואחר כך ועשית ארון. אני עשיתי ארון תחילה, שכשאבוא והלוחות בידי היכן אתנם. ולא זהו הארון שעשה בצלאל, שבמשכן לא התעסקו בו עד לאחר יום הכיפורים, כי ברדתו מן הר ציווה להם על מלאכת המשכן. ובצלאל עשה המשכן תחילה, ואחר כך ארון וכלים. נמצא, זה ארון אחר היה. וזה שהיה יוצא מהם למלחמה, ואותו שעשה בצלאל לא יצא למלחמה לבימי אלי, ונענשו עליו ונשבע. עד כאן. אנו לומדים מכאן, שיש ארון שאינו מכלי המשכן, ארון שהוא מיוחד לתורה. בין אם יש משכן, בין אם אין משכן. זה כלי שהוא שייך לתורה. התורה כשלעצמה צריכה מקום. שני ארונות יש. והרי לשני ארונות יש מקום לא במשכן ולא במקדש. יש ארון אחד בבית קודשי הקודשים. רק ארון אחד נמצא שם. נמצא שיש ארון בפני עצמו שהוא לא מכלי המשכן. אין לו מקום במשכן. וגם במקדש אין לו מקום. גם הוא ארון. יש לו כל דיני ארון, אבל הוא לא מכלי המקדש. מעתה זוהי טענתו של בצלאל. מתחילה, כפי שכתוב במדרש, שאל בצלאל משה רבינו מה עניינו של המשכן. הוא הישיבו שהקדוש ברוך הוא רוצה בית ללמוד תורה. לאחר מכן הוא שאל התורה היכן היא. משה רבינו אמר לו, כשנעשה את המשכן, נעשה גם ארון. ואז יהיה ארון לתורה. ועל כך טען בצלאל שארון צריך להיות ארון בפני עצמו. לא מכלי המשכן, כי אין זה כבודה של תורה, שהיא תצטרך להיות חלק מעניינו של המשכן. התורה צריכה מקום לעצמה. זה ארון, הוא ארון של התורה בעצמה. הוא לא מכלי המשכן, בדיוק כמו שארון שיצא ממנו מלחמה אינו מכלי המשכן. בכל פנים, התורה יש לה כלי, והכלי הזה הוא לא מכלי המשכן. זה מקום של תורה בעצמה. התורה צריכה להיות במקום. זו הטענה שטוען בצלאל. התורה לא יכולה לחכות עד שיבנה המשכן. היא צריכה את מקומה שלה שהוא ארון. כאמור, יש ארון של תורה שאינו מכלי המשכן. למדנו כי שני עניינים יש בארון. האחד שהוא כלי מכלי המשכן והמקדש, שנמצא בבית קודשי הקודשים. בנוסף לזה, ארון הזה הוא ארון של תורה, שזה דבר בפני עצמו. כך אנו רואים גם בעובדה שהגמרא מציינת ארון כדבר בפני עצמו. משכן ארון וכלים. מדוע מייחדים את הארון? הלא הוא בין יתר הכלים. מדוע לא מפרטים את השולחן, את המנורה ואת מזבח הקטורת? כל מה שיבא איכה, את המזבח החיצון שיבא זרה ובמשכן הוא היה כלי. וכן את הכבש, את הכיור וכנו ואת כל הכלים האלה קוראים בשם אחד. ולארון קוראים בשם בפני עצמו, שם מיוחד לו. הסיבה לזה הוא משום שארון הוא דבר נוסף. ארון הוא לא רק מכלי המשכן, יש לו דין בפני עצמו. יש מציאות של ארון, שהוא לא מכלי המשכן. מעכשיו כאשר בצלאל מדבר עם משה רבינו, הוא אומר שאין כבודה של תורה להיות, שהיא תחכה להקמת המשכן, ורק אז יעשו ארון. הפירוש שמשה רבינו אמר, שאותו ארון שהתורה צריכה להיות בו, זהו ארון של כלי המשכן. צריך לעשות אחרי שיעשה המשכן. לקח טענת בצלאל היא, שזה לא כבודה של תורה, ארון שמחזיק את התורה זה ארון בפני עצמו. וכך היה ארון ששמר והחזיק את הלוחות, את התורה במשך זמן רב, עד שנבנה המשכן. כשרבנו הביא את הלוחות ביום הכיפורים, והמשכן נבנה והוקם רק בראש חודש ניסן. במשך הזמן הזה הלוחות היו בארון שהיא מקומה, שהוא מקומה של תורה. אבל אין דינו כדין כלי המשכן. לא מדין כלי המשכן, הארון מחזיק בתוכו את התורה. אל ארון הוא הנושא של התורה. הגמרא ביומא אומרת, אמר רבי יהושע בן לוי, למה נקרא שמן אנשי כנסת הגדולה שהחזירו התורה ליושנה? אתה משה אמר, הקל הגדול לגבור בנורא. אתה ירמיהו ואמר, נוכרים מקרקרים בהיכל. היי. נוראותיו. לא אמר נורא, היינו. מאחר והנוכרים מקרקרים בהיכלו, פירוש דבר שאותה מידה לא נוהגת. ובכל ברי העולם לא נוהג במידת נורא. אתה דניאל אמר נוכרים משתעבדים בבנה ויהיה גבורותיו, לא אמר גיבור. לכן אנשי כנסת הגדולה החזירו את שפחו של מקום. אמרו הכל, הגדול הגיבור והנורא, כמו שאמר משה רבנו. עדו אינו ואמרו, עד הרב, זוהי גבורת גבורתו, שכובש את יצרו שנותן ערך אפיים לרשעים. ואלוהי נוראותיו של מלא מוראו של הקדוש ברוך הוא, האח ומה אחת, יכולה להתקיים בין האומות. כנגד טענת נוכרים מקרקרים בהיכלו, היה נוראותיו, והם אמרו, הן נוראותיו, שעל מלא מוראו של הקדוש ברוך הוא, האח ומה אחת, יכולה להתקיים בין האומות. כנגד טענת נוכרים משתעמדים בבניו ויהיה גבורותיו, הם אמרו שהוא כביכול גיבור כשכובש את רצונו, שומר חרפתו ונותן להם להשתולל. זאת הגבורה הגדולה והאמיתית, לתפק, להיות כובש את יצרו. המהרש"א כאן ביומא כותב שאנשי כנסת הגדולה החזירו את התואר נורא אחרי שהם שראו את נס פורים. אנשי כנסת הגדולה החזירו התורה ליושנה משום שהם היו אלו של דרכם ועל ידם נעשה כל הנס הזה, שניצולו על ידי מרדכי שהוא היה בכלל הכנסת הגדולה. הם היו גדולי וחכמי הדור, הם היו אלו שהחליטו לעשות את המועד הזה, המועד לדורות. כדאית במגילה שלחה להם אסתר לחכמים כתבוני לדורות. אלה הם החכמים אנשי כנסת הגדולה שאסתר שלחה להם כתבוני לדורות, אלה הם שעברו את הנס הזה. ואז הם ראו שעל מלא מוראו ועל מלא מידת נורא, האח אומה אחת יכולה להתקיים בין האומות. והנה, אותה מכירה שאחשוורוש מכר אותנו להמן, מעולם לא נתבטלה, היא קיימת ונמצאת. מכיוון שהמלכות ההיא הייתה מלכות שכוללת את כל היקף העולם כולו, היא הייתה מלכות בכיפה, נמצא שבמלכויות הדבר הזה הוא חוק, הוא דבר מלכות. כתב שנכתב בשם המלך שכלל את כל המלכויות של העולם ונכתב בטבעת המלך ואת זה אין להשיב. כלומר, אותה מכירה קיימת כי חלה עדיין. אנחנו עדיין מכורים. כל מה שקרה בנס הגדול של פורים אלו האגרות השניים. אותן אגרות שניים אשר נתן המלך יהודים אשר בכל עיר ועיר להיקהל ולעמוד על נפשם. להשיב מלחמה ולהשמיד להרוג ולאבד את כל הקמים עלינו. היינו המלך לא יעצור בעד מי שבא להשמיד להרוג ולאבד את היהודים. יש רשות לכך. אלא שהמלך נתן רשות נוספת. הוא נתן רשות ליהודים להיקהל ולעמוד על נפשם, ולנסות להתגבר ולהציל את עצמם. אבל הם לא יקבלו שום סיוע. לא הם ולא הם. להם זה מותר וגם להם זה מותר. אני יש כאן שני דברי מלכות. מותר לכל הגויים כולם להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים. מותר ליהודים להיקהל ולעמוד על נפשם. זה כל הנס. לכן מה שקרה זה שבורא עולם עזר לנו ונפל פחד יהודים עליהם. קרה כאן משהו. פשוטם של דברים שפחד יהודים זה לא פחד מן היהודים, אלא פחד שיהודים פוחדים נפל גם עליהם. מי שהיהודים פוחדים, גם הם התחילו לפחד. פחד יהודים זה פחד של יהודים ולא הפחד מן היהודים. כי נפל פחד היהודים עליהם, זאת מידת נורא. זו כוונת המהרש"א כאן. כאן נתגלה מידת נורא. זאת המידה שנתגלתה. והנה, במה הנוכרים מקרקרים בהיכלו סותרת גילוי מידת נורא. על כך אנו מוצאים שהתוספות ישנים ביומא עין עמוד א', מביא מירושלמי בתענית, ירמיהו אמר, אין נורא על בית המקדש, שנאמר נורא אלוקים ממקדשך. היינו בית המקדש זה המקום שבו צריכה להתגלות המידה הזאת שנקראת נורא. אם אנו רואים שנוכרים וקרקרים בהיכלו, אז יהיה נורא אותם. אריזל כותב שהמילה נורא היא ארון משמאל לימין. היינו, מה שנקרא נורא אלוקים ממקדשך מתייחס לארון במסוים. הפלישתים כשארון היה ברשותם ועשו בהם שמות כידוע, הם פחדו ואמרו מי יצילנו מיד אלוקים האדירים האלה? שמואל א' ד' ח'. זה משהו נורא, עד שאלוקים האדירים האלו עזר להם והם הצליחו להיפטר מזה עם ניסים נפלאים מאוד. ארון הוא זה שמגלה את המידה הזאת שנקראת נורא, מטיל מורה, זה נקרא נורא, מישהו שמביא להתיירא ממנו. אנשי כנסת הגדולה הם אלו שבנו את בית שני. בית שני לבנת זמן ניכר אחרי נס פורים. התחילו לבנות ואותם עשרת בני המן, ככתוב בספר עזרא, כתבו סתנה על יושבי ירושלים ועצרו את בניין הבית. ובית המקדש נבנה אחר כך כנבואת ירמיהו. אותה נבואה שלא ידועה איך לפרשה ולפענחה. היינו מתי להתחיל למנות את אותם 70 שנה שהם הקץ, כמו שהם נבואה במגילה י' ב'. והנה אותם נביאים שהם לא אנשי כנסת הגדולה שלא ראו את נס פורים, חדלו להגיד נורא. הם הפסיקו לשבח את הקדוש ברוך הוא במידה שנקראת נורא. כי נוכרים ומקרקרים בהיכלו היה נורא אותם. אין נורא. והם עבורם לא היה רק נורא אחד. נורא זה בזמן שבית המקדש המכונו. אותו ארון נמצא בו, אז מתגלה מידת נורא. לכן אנשי כנסת הגדולה גילו בחינה נוספת של מידת נורא. פירוש דבר שהם גילו עוד בחינה של ארון. חז"ל הרי אומרים שיש ארון שיוצא למלחמה, ואילו ארון שהוא מקנה המקדש לא יוצא למלחמה. ארון שיוצא למלחמה הוא ארון בפני עצמו, זה עוד ארון. אותו ארון שני על ידו כביכול יש גילוי. התורה שניתנה משמיים נמצאת בארון של הלוחות. לכן התורה שהיא משייכת למקבלי התורה שהיא שלהם, זאת לא התורה שנתקבלה מהשמיים, אלא התורה שנתקלתה על ידי מקבלי התורה מהשמיים. הארון של התורה הזאת הוא אותה מידת נורא שמחזיקה אותנו ושומרת עלינו תמיד, בכל מקרה ולא נותנת לפגוע בנו. אלמלא המידה הזאת לא היינו מתקיימים. האח אומה אחת יכולה להתקיים בין האומות. עצם הקיום שלנו הוא נורא. מי שרוצה להתבונן בזה, זה דבר מטיל מורא. הדבר הזה הוא ארון. ויהי בנשוא ארון, ויאמר משה, קום השם ויפוץ אויביך, וינוס משנאיך מפניך. כך זה כשארון נוסע. זה ארון שיוצא והולך איתם. כשהוא נוסע, אז קום השם ויפוץ אויביך, וינוס משנאיך מפניך. אחינו ונוחו יאמר, כשהוא נמצא במקומו, אז שוב השם רבבות אלפי ישראל היינו. הארון הזה, כשהוא נמצא איתנו, כשהוא נח בבית המקדש, הוא לא ארון שפועל ישרות ועושה מלחמות, זה גילוי אחר, אחד של ארון. ואילו כשארון הזה לא נח בבית המקדש, אלא יוצא ונוסע, ונשוא הארון הזה, ויאמר משה, קום השם ויפוץ אויביך, וינוסו משנאיך מפניך. כשנוכרים מקרקרים בבית הראשון, מחריבים אותו, האבים מפסיקים להגיד נורא, משום שנראה שמידת נורא לא מתגלה, והיא לא פועלת. אם מידת נורא הייתה פועלת, הדבר הזה היה בלתי אפשרי. אין אפשרות כזאת שנוכרים יהיו מקרקרים בהיכלו של בורא העולם, זה לא ייתכן. חלקם בהם אנשי כנסת אלו שברו וברו כבר את הנס של פורים, ומגלים לנו שיש עוד ארון אחד. ארון הזה זו כנסת ישראל עצמה. ארון הזה זה אנחנו. זה ארון שהיה בבית שני. בית שני לא היה ארון בכלי המקדש, אבל ארון של בית שני, המידת נורא של בית שני, זאת המידה שנתקלתה בפורים. ארון הוא הכלי שבו אנחנו מקבלים את התורה. כשגבולת התורה הייתה ידי שני לוחות, אבנים שמשה רבינו הוריד בידו. אז הכלי שבו מקבלים את התורה הוא ארון. אולם קבלת התורה של פורים וקבלת התורה של הדור קיבלו במאה חשבראש. אז הכלי הוא כלל ישראל. עצמו. אנו קיבלנו את התורה. לא קיבלנו אותה ביד. וזה הארון שבו מקבלים את התורה בבית שני אחרי נס פורים. זה היה המעבר. לפני פורים ואחרי פורים. לפני פורים קרקרו את הבית הראשון, נוחים מקרקרים בהיכלו. לכן אחרי נס פורים נתגלה עוד ארון. עוד כלי לקבלת התורה, והוא הכלי שבו מתגלה כביכול מידת נורא של בורא עולם. כמו שארון הוא נורא, מי יצילנו מיד האלוהים האדירים האלה? כך הארון של מקבלי התורה. גם הוא נאמר בו, מי יושיע אותנו? מי יושיע מאותו הארון של מקבלי התורה? למדנו ארון, זהו הכלי שבו חלה קבלת התורה. התורה מתקבלת, אבל היא צריכה להתקבל לאיזה מקום. במקום שאליו התורה מתקבלת זה הארון. לכן זה בזמן שהתורה היא לוחות אבנים שנמסרים מיד ליד. אולם בזמן שקבלת התורה היא דבר שבלב, אז הארון זה דבר שבפנים. שם נמצא הארון. זהו הארון שנתחדש בנס של פורים. אנו מובטחים, הרמב״ם פוסק זאת להלכה, בהלכות תשובה שבסוף הגלות כלל ישראל יעשה תשובה ומיד הם נגלים. אנחנו נעשה תשובה. לכן איך התשובה הזאת תתבצע, לא אנחנו רחוקים מזה כרחוק מזרח ממערב. ומה לנו ולתשובה? על כך אומרת הגמרא בסנהדרין שהקדוש ברוך הוא מעמיד למלך קשה כאמן. זו הגמרא שהרמב״ם פוסק להלכה. כוונה בזה, מתכוונים לרמוז לנו שאנחנו נצטרך להיות מקבלי התורה, כמו בימי המן. הקדוש ברוך הוא מעמיד למלך קשה כאמן, וישראל עושים תשובה והם נגלים. הרמב"ם מוסיף, מיד הם נגלים. אנחנו נגל מיד ברגע שאנחנו נחזור ונהיה מקבלי תורה. תהליך הוא כזה, באופן הזה שאנחנו לא מקבלי תורה, אז אנחנו מכורים. אף אחד לא מתחשב בנו. מכרו אותנו מאוד בזול, נמכרנו אני ועמי. ונמכרנו להשמיד, להרוג ולאבד. ערך שלנו בשוק מאוד נמוך. הוא כל כך נמוך עד שהוויתור עלינו שווה הרבה יותר מאשר אי ויתור עלינו, כדאי יותר לוותר עלינו, כדאי יותר לסלק אותנו מהדרך. כך זה בשוק העולמי, בכל זמן שאנחנו נמצאים באותו שוק, אין מה שיציל אותנו. אנחנו מכורים, זה אבוד, אין מה שיציל אותנו. לכן מה יכול להציל אותנו? יש מידה אחת, שנקראת מידת נורא. המידה הזאת היא המידה שעומדת לנו, המידה שמכוחן אנחנו ניצולים. ויכן יכולים להחזיק מעמד, ולמלא מורו היא אך אומה אחת יכולה להתקיים בין האומות. למלא מורו שזה בלתי אפשרי, זה לא ייתכן, מורו נוראותיו הם אלו שמחזיקים אותנו, הם אלו שעליהם אנחנו נסמכים, בכוחם אנחנו עומדים ובכוחם אנחנו קיימים. את זה גילו לנו אנשי כנסת הגדולה שבנו עוד בית שני, ובנו בית כאילו בלי ארון, באמת אין דבר כזה. אין בית בלי ארון, אז שיש בית שהבית שארון נמצא בו בית קודשי הקדושים, ויש בית שארון נמצא בבשכנתי בתוכה, מתוך ליבו של כל אחד ואחד מישראל. אלו הדברים שאנחנו צריכים לזכור. זה הלימוד הגדול שאנחנו צריכים ללמוד מהמועד, מהנס, מכל המעשה הנורא של המגילה. הדבר מלמד להחזיר עטרה ליושנה. פירוש אם מידת נורא קיימת, יש לנו על מה להישען ועל מה להישמח. אולם מידת נורא נעלמת, אז אנחנו אבודים. על מה אנחנו יכולים להתקיים? ומידת נורא שנתחדשה על ידי אנשי כנסת גדולה, זאת המידה שהיא הארון של מקבלי התורה. אותו ארון של מקבלי התורה זאת המידה שמחזיקה ומקיימת אותנו. ובלעדי אנחנו אבודים. זה הדבר, אנחנו חייבים לשנן זאת לעצמנו, זה דבר שנשמתנו תלויה בו. להבין את הדבר הזה זה פיקוח נפש. לא להבין את הדבר הזה זאת סכנת נפשות. השם יעזור לנו שהמעשה של פורים יספיק. לא נצטרך עוד מלך קשה כאמן, די באמן אחד. אותה קבלת תורה שקיבלנו בדור קיבלו בימי אחשוורוש, צריכה להספיק עד היום גם בשבילנו. ואז בעזרת השם ומרב יבנו נזכה, ומיד הם נגלים, ומרב ימינו, אמן ואמן. שלום שלום, אהוביי, ידידיי מורי.